Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast12. Just go to Indeed.com/podcast12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast12. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed. Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו. לפני שאנחנו ממשיכים לחלק השני בשיחה המאלפת של גת מגידו עם בן סמוך על קריפטו, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו. מחכים לכם שם פרקים מלאים ועדכונים מהתוכן הטוב בישראל. חפשו All In, הבית של הפודקאסטים. אנחנו מחכים לכם שם.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט... שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב עם גת מגידו מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
צד אחד אתה מציג ניתוק, אבל הניתוק הזה גרם לזה שהכלכלה, גם אם מסתכלים ורואים שהיא צומחת מדי שנה, בסוף כשמסתכלים בעיניים למה קורה באירופה, למה קורה בסין, שהדברים האלה הרבה מאוד סיבות, אבל את האנשים שלא רוצים לצאת לעבודה, כל מיני מגמות שקורות בשוק העבודה, סטגנציה, ממש התכווצות בתעשייה.
זה גם הרבה מעבר לזה, אם את לוקחת לצורך העניין את שוק הנדלן, שהוא הבועה הכי גדולה, לא משנה איפה תסתכלי עליה, בין אם זה בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, בסין, שבכלל זה בועה מטורפת וגם בישראל. מה בעצם נגרם כתוצאה מאותה מדיניות מוניטרית, ואותה פיסקלית, כן, של הבטחות כמו 90% משכנתה של כחלון, שעזרו לו לקבל יותר מנדטים, או מחיר למשתכן, שאם את תבחני את זה פרופר, זה פשוט התוכנית הכי מטומטמת שאפשר לחשוב עליה, צריך להגריל זכות לקנות דירה, תנו לי לקנות דירה, אני צעיר במדינת ישראל, מה אני צריך להגריל? מה, אני משתתף בלוטו כדי לקנות בית? מה נסגר איתכם? איך זה יכול להיות פתרון? אבל בפועל, הריבית אפס, הריבית היורדת על פני זמן, אפשרה למי שכבר היה בעל של נכסים, למשכן אותם, לעשות ריפייננס, ולקנות עוד נכסים. והדירה הפכה להיות ממוצר לדיור, למוצר להשקעה. וכתוצאה, יותר ויותר אנשים, משקי בית, התרחקו מהדירה שלהם, וזה גרם להם לעשות פשרות על איפה הם לוקחים את השכירות. מצד אחד הם צריכים להיות קרובים לעבודה, ולכן למרכז חיים כלשהו כמו תל אביב, או
גוש דן
או עיר גדולה בדיוק. מצד השני, בגלל שהשכירות כל כך חונקת, הם צריכים להביא פחות ילדים, אוקיי? רואים את זה בצורה מובהקת במדינות כמו גרמניה, במדינות כמו צרפת, במדינות כמו יפן, שזה קריסה דמוגרפית טוטלית, במדינות כמו סין, ששם זה גם הייתה אג'נדה מוכוונת מלמעלה. זה משליך על כל אספקט, המדיניות המוניטרית משליכה על כל אספקט בחיים שלנו, כי על אף שאנחנו זוקפים קרדיט מלא לבנק מרכזי וליכולת שלו לנהל את הכלכלה ואת מה שאנחנו עושים, בפועל כסף הוא חוב. חוב נוצר במערכת הבנקאית. המערכת הבנקאית היא זו שתחליט האם אנחנו נקבל את החוב שלנו, ומה הריבית שאנחנו נשלם עליו. אני טוען שהגענו כבר, אחרי שניצלנו את כל מה שיכולנו כבר, יש לי חברים, אפילו קרובים, שכדי לקנות את הבית שלהם, שהם זכו בו במחיר למשתכן, כי זכו, אז הם היו צריכים, או הלכו ועשו את זה, לקחו הלוואה כנגד הקרן השתלמות שלהם, כדי להעמיד אותה כהון עצמי, כנגד המשכנתה שלהם, כדי לקנות בית שהם פשוט עכשיו חנוקים בקטע רע.
שזה דרך אגב מדהים, אתמול ראיתי שכותרת, אני חושבת בכלכליסט, על הפדיונות בקופות הגמל, כאילו שבירה של קופות, בשיעור ממש גבוה, אני מודה שהופתעתי, אני לא כל כך מעורה ביום יום שלי, במה קורה מבחינת גיוסים ופדיונות בחיסכון ארוך טווח, אני כבר לא שם בדיילי שלי, אבל זה, ניסיתי לחשוב כמה זה קשור, קודם כל, אני אנסח את עצמי מחדש, זה ברור שזה קשור בצורך שלהם, בכסף, כאן ועכשיו, אבל גם חשבתי על זה שבעצם לרבים מהם כנראה יש הלוואה מאחורי הקרן, וגם הפריים עלה, אז פתאום הריבית, זה היה כזה הלוואות גרעינים לכל פריים מינוס חצי, כשהפריים היה כלום, ופתאום עכשיו הפריים גבוה. מה זה אומר על ה... זאת אומרת, מה הטריגר?
כן.
מה הניע את מה?
אז מן הסתם
שגם... זה רק להזכיר לכולם, כששוברים קופת גמל לא נזילה, זה 35% מס. זה דברים שעשו ב-2008 בפאניקה.
כן, ואני אישית חושב שאנחנו מצויים בטריטוריה דומה, ואולי אפילו יותר מסוכנת, כי בעצם אנחנו מקבלים את כל החרה, סליחה, השפה ביחד, שזה אומר שלא רק שהאינפלציה חזרה, אלא גם הריבית עלתה, אלא גם המשק במיתון, גם אם לא רשמית עדיין, זה תמיד הם עושים את זה רטרוספקטיב, כן?
כן.
קודם כל נסיים את המיתון, ואז נודיע,
היה
מיתון. כן. אז אנחנו שם עכשיו, וזה סיטואציה שהיא בעייתית במיוחד, כשממשיכים לבחון את זה בצורה של מגמות ארוכות טווח, ולא של קצרות טווח, מה קורה מחר, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, אלא בטרנד דמוגרפי וטרנד טכנולוגי, AI. כולם מדברים על AI בתור הדבר המדהים הזה, שהולך בעצם לשנות את פני הכלכלה. אבל מעטים מאוד מדברים על זה שטכנולוגיה במהות שלה היא דיפלציונית. טכנולוגיה נועדה ליצור לנו התייעלות, וההתייעלות הזאת, אם תבחני את זה מבחינה מוניטרית אמיתית, אם כסף הוא טכנולוגיה שאמורה לשמור את העון שלך על פני זמן, את כוח הקנייה שלך על פני זמן, מהרגע שנתתי עבודה, קיבלתי תמורה לעבודה הזאת, אני רוצה שכוח הקנייה של השעות שהשקעתי בעבודה, יהיה שווה למה שאני אבזבז אחרי זה, ואני רוצה שיהיה לי נוח לבזבז את זה במרחב, ולכן זה צריך להיות גם אמצעי חליפין. אם זה תפקיד הכסף, וטכנולוגיה מאפשרת לנו בעצם להרוויח יותר זמן, לעשות יותר עבודה בזמן יותר קצר, אז על פניו, המחירים אמורים לרדת.
דרך אגב, אני חושבת שזה חלק מההסבר לעשור הקודם, שהיה, שלא הייתה אינפלציה. מי בכלל הסתכל, ריבית ריאלית, מי זה...
כן, זה הרבה מזה, זה גם תלוי במדיניות המוניטרית של בנקים מרכזיים, ובהמשך...
ברור, אבל היא גם הצליחה להמשיך, כי לא הייתה אינפלציה.
נכון.
ששוב, גם פה צריך לפתוח סוגריים, כדי שלא נסתור את עצמנו, זה שלא הייתה אינפלציה במדד, לא אומר שלא הייתה אינפלציה בנכסים, בדיוק כמו שדיברנו הרגע על הנדלן, זאת אומרת, הייתה חד משמעית אינפלציה בעליית מחירים בנכסים כתוצאה מהמדיניות המרחיבה, אבל בהקשר של מה שאתה מדבר עליו באינפלציה של הסל הקניות שלנו, לא הייתה אז אינפלציה במקומות האלה, אני חושבת שבין היתר גם הסייקל של גם גלובליזציה וגם טכנולוגיה תרם לדבר הזה, אתה יודע, בדיעבד כל אחד יכול להדביק את ההסבר שלו.
רק שעכשיו אנחנו בטרנד ההפוך, גם הדמוגרפי, גם הגיאופוליטי, ושרשראות ההספקה, והליך הרישורינג ופרנצ'ורינג וכדומה, אבל אם לחזור בחזרה ל-AI, AI הולך למחוק הרבה מאוד עבודות. הרבה מאוד עבודות. בשבע שנים הקרובות, אני אתן לגרטנר ולסטטיסטה ולחברות המחקר לתת לך את המספרים המדויקים, אבל עוזרת אישית הולכת להיות, הולכים להיות מעטים. נהגי מוניות הולכים להיות מעטים. כאילו, יש פה עבודות...
רק מי שאוהב את הפיל של המגע האנושי.
בדיוק, יש פה הרבה עבודות שהולכות להיעלם מהעולם. עכשיו, קונספטואלית, מכיוון שזה מתבצע על ידי רובוטים ותוכנות שהן עצמאיות ואוטונומיות, אז בעצם נוצר כאן מצב שאנשים הולכים לאבד את העבודה שלהם, וכתוצאה כסף לא הולך לזרום לתוך הכלכלה, כי הם מאבדים את העבודה שלהם, אין להם ממה לשלם כדי לצרוך, כדי לטוס, כדי לעשות, כדי כל הדברים האלה. והתשובה שלי לזה, ויש גם ספר מצוין של ג'ף בוץ, בספר הוא מתאר את זה שבגלל שטכנולוגיה דיפלציונית, ובגלל שעל אחת כמה וכמה התפתחנו טכנולוגית, במיוחד בזכות האינטרנט בשנים האחרונות, ללבל שבו אנחנו מציעים היום, מחירים אמורים לרדת על פני זמן, כוח הקנייה של הכסף שלנו אמור לרדת, כל הקונספט מלכתחילה של תיאוריה כלכלית שקובעת שהצמיחה צריכה תמיד לגדול, יש בו בעייתיות, כי אנחנו לא יכולים להמשיך לצמוח עם הטרנדים שבהם אנחנו מצויים, לא של התעסוקה, לא של הדמוגרפיה, ואלה דברים שאם אני מחזיר אותנו חזרה לביטקוין, ביטקוין כמטבע שהוא במהות שלו דיפלציוני או דיסאינפלציוני, יותר נכון, כי אנחנו יודעים שהוא הולך להמשיך להיווצר, אבל בקצב הולך ופוחת עם הזמן, זה בעצם תואם מאוד עידן טכנולוגי, שבו ככל שהטכנולוגיה יוצרת לנו יותר ערך, ככה אנחנו אמורים לשלם פחות על דברים, כי התייעלנו.
כן, אתה יודע, אבל גם אם מסתכלים עשרות שנים אחורה, בירידה, בכניסה של טכנולוגיה לתוך עולם התעשייה, והחלפה של בסופו של דבר בני אנוש, בפסים אוטומטיים, זה לא הפריע לכלכלה לצמוח.
חד משמעי.
התפתחה כלכלת שירותים.
כן, אבל כשאת מסתכלת על ה-AI, ומה אפשר יהיה לעשות עם זה, אז בי שהיום זה, לא, זה עוד לא שם, ויש לנו עוד הרבה כברת דרך לעבור, תחברי את ה-AI עם הרובוטיקה, ואת מקבלת game changer. זה לא אותה, זה לא טכנולוגיה רגילה, זה טכנולוגיה שנועדה להיות חכמה יותר ממך, ולעשות דברים יותר טוב ממך. והיא רוחבית, היא חולשת לכל תעשייה אפשרית. אז אני לא אומר שלא הולכות להיות כאן הזדמנויות, אני כן חושב שבנטו זה הולך לפגוע יותר, ולהוריד מחירים וליצור דחף כלפי מטה מאשר למעלה.
טוב, בוא נדבר קצת על רגולציה. איך הרגולטורים בעולם מתמודדים עם האירוע הזה של מטבעות קריפטוגרפיים, אפשר גם אפילו ספציפית על ביטקוין אתריום, זה ייתן את התמונה טוב.
אז... כרגיל, כפי שאנחנו מכירים עם רגולטורים ומחוקקים, הם מגיבים באיחור לכל דבר שקורה. ההצעות עכשיו שהועברו באירופה לצורך העניין, ושרוצים לדבר עליהם, מגיע לדיבורים מתקדמים בארצות הברית, הם כאלו שמתייחסים למה היה בתעשייה לפני 3 שנים, ולמה קורה, לא מה קורה בה היום. אבל זה כמובן לא צריך להפליא אף אחד, ועל אחת כמה וכמה בישראל, שמחכים לראות מה קורה בעולם לפני שמיישמים משהו בישראל. כמכלול, הנטייה של הרגולטור היא מאוד ברורה בשלב זה, וזה לנסות לשמר את השליטה שלו ככל שניתן. כמובן, הטיעון לזה יהיה שזה כדי למנוע פשיעה כלכלית, כדי להגן על משקיעים וצרכנים, וכל הסיבות שמשווקות מאוד מאוד טוב, אבל דה פקטו המטרה של זה, או התוצאה של זה יותר נכון לא המטרה, זה פגיעה בחדשנות.
אגב, כשאני שואלת על רגולטורים ואתה עונה, מי הם הרגולטורים שאתה מתייחס אליהם?
אז מאחר ואנחנו עושים מהפכה בכסף ובניירות ערך ובכל, אפילו במערכות ממשל, כמעט כל רגולטור רלוונטי כאן. בין אם זה הרשות לניירות ערך, שהיא היום נחשבת לפחות בארצות הברית בתור האויב הגדול ביותר של התעשייה, שמנסה להכניס את כל המטבעות חוץ מביטקוין, ויש סימן שאלה כלפי איתריום, כן יער ערך, ולהגיד שהם נתונים לרגולציה של הרשות לניירות ערך, לפי מבחן האווי. אז פה בהקשר הזה יש תביעות שמתקיימות כיום נגד בייננס בארצות הברית, נגד קוינבייס, שזה הבורסות פופולריות בארצות הברית, יצאו כל מיני...
הצד של ה-SEC, של הרשות.
נכון. יצאו כל מיני תביעות / מכתבי אכיפה כלפי פרויקטים של NFT, פרויקטים של מסחר מבוזר, של DeFi, שדיברנו עליהם קודם לכן, זאת אומרת, יש גרי גנצלר, הראש של ה-SEC, נכנס מאוד מאוד חזק בתעשייה, ויאמר לזכותנו ולכיף שלנו, שהוא מקבל בראש. אז נקווה שזה ימשיך להיות ככה.
אבל אפשר לקום בוקר אחד, והם החליטו שזה נהיה ערך, וזהו?
לא סביר בכלל, כי זה יצטרך חוק. זאת אומרת, הוא לא יכול להחליט את זה בעצמו, וכרגע המחוקקים יוצאים נגדו מאוד, עד כדי כך שעברה גם, שהוא עלתה...
המחוקקים יוצאים נגדו?
הוא עלתה הצעה לפטר אותו. וואו. כזה לבל על ידי רפובליקנים, כן. הרגולטור השני הוא ה-CFTC, Commodities and Futures Trading Commission, שזו הוועדה לפיקוח על מסחר בחוזים עתידיים וסחורות, זו שלמעשה מפקחת על שתי הבורסות המשמעותיות בעולם הנכסים, וזה CME ו-CBOE בשיקגו, ששם למעשה יש חוזים עתידיים ואופציות שנסחרים גם על ביטקוין, גם על איתריום, והם למעשה טוענים שביטקוין ואיתריום הם שניהם נכסים או סחורות, ולכן הם כפופים לרגולציה שלהם ולא לרגולציה של ה-SEC, אז יש כל מיני קרבות שם. יש את רשות המיסים, שרשות המיסים באה וברוב העולם לפחות קובעת שמטבעות דיגיטליים הם נכס, וכתוצאה הם צריכים להיות ממוסים כנכס. יש מקומות בעולם, כמו באיחוד האירופי ויפן, שעשו איזושהי אדפטציה לפיימנטס, זאת אומרת שאם השתמשת בקריפטו בתור פיימנט, אז אתה לא תהיה חייב את מס רווחון על התשלום שעשית, אלא אתה תשלם את הוואט, את המע"מ.
עוד פעם, אם שילמתי בביטקוין עכשיו, בעסקה...
אם הלכת לסופר לשלם בביטקוין, אז תשלמי את המע"מ. לא
כמו כסף.
נכון, לא כמו מס רווחון. אבל אם השתמשת בו בתור השקעה, אז זה בתור מס
רווחון. כאילו עצם זה שהלכתי ומימשתי את המטבע, אז...
שזה גם כן יוצר בעייתיות, כי...
אני מניחה שאתה נוטה להגדרה של אסט.
כמובן. אני מסכים שאולי צריך לעשות איזושהי הפרדה וכדומה, אבל בעיקרון, מבחינתי, ביטקוין הוא מטבע, והוא צריך להיות מוכר כמטבע. אני חושב שזה עדיין שלב מוקדם במערב להשתמש בו ככזה, כי הוא לא יציב מספיק, ויש לו את החסרונות שלו שאולי נספיק לדבר עליהם אחרי זה. אבל לחלוטין הוא כאסט. אז זה ה-CFTC וזה הרשות המיסים, יש כמובן את הרשות איסור הלבנת הון ומימון טרור, ואת ה-FATF שזה הגוף הבינלאומי שאחראי על רגולציית הלבנת הון ופשיעה כלכלית כמכלול, שמנסה בעצם להכיל חוקים מאוד מאוד דרקוניים על כל גוף פיננסי שרוצה לגעת בקריפטו, בין אם הוא מחזיק קריפטו ללקוחות שלו, בין אם הוא מספק שירותי קנייה ומכירה, בין אם...
Help keep our community safe and healthy during National Prescription Drug Takeback Day, October 25th. Find a collection site near you at deatakeback.com. Do your part to lower overdose deaths and prevent drug misuse before it starts.
וסחר כל אספקט פיננסי שכולל בתוכו מעבר בגשר בין מערכת הבנקאית לבין עולמות הקריפטו, מבחינתם, רגולציה דרקונית ביותר, לדעת את כל הפרטים על כל עסקה, מקור הכסף, הוכחות פורנזיות למאיפה הכסף הגיע קודם לכן, תראה לי ששבע עסקאות אחורה, זה לא היה ברוסיה, באיזה אנטיטי שמשויכת עם הפרת סנקציות ודברים מהסגנון הזה.
אבל איך מתמודדים עם הטיעון הזה? כי בסופו של דבר זה כן קר נוח, תקן אותי אם אני טועה, להלבנת כסף, זה... או לעשות עסקאות שהן לא נחשבות ליגל בעולם הרגיל.
אז קודם כל זה נתפס כהרבה יותר קל ממה שזה בפועל, טכנולוגית ומבחינת השקיפות של המחברת החשבונאית הזאת, היא נותנת המון המון כלים שאפילו לא היו לרגולטור קודם לכן, וזה משהו שהם בעצמם מעידים בפני שהם אוהבים וטוב להם. אני, יש לי בעיה עם זה באופן כללי, עם הקונספט. לי יש בעיה עם הקונספט של חוקי יסודיות הבנקאית, שטוענים שהבנקים הם בעצם הסוכנים של הממשל שמקיימים את המדיניות שלו גם לפשיעה כלכלית, גם לפשיעת מיסים וכדומה. כי אני חושב שעברנו איזשהו תהליך שאנחנו עדיין מגדירים את עצמנו לפחות לכאורה כדמוקרטיה, ואני מגדיר את זה בלי קשר למה שקורה עכשיו ברחובות עם הרפורמה, אבל בדמוקרטיה, לאדם יש זכות קניין, יש לו חופש ביטוי, יש לו עקרונות שמחוקקים ואמורים להיות ניתנים לשימור. בפועל, האופן שבו היום המערכת הבנקאית עובדת בחסות אותם חוקי פשיעה כלכלית, הוא אופן שקובע שכולם עבריינים עד שהוכח אחרת.
כן, זה מדהים, ניפרתי על זה עם ניצן פוקס דוד בפרק על הגיאופוליטיקה. כמה סוגרים עוד ועוד חוקים ועוד ועוד רגולציה, שבעצם האדם, האזרח הפשוט ששומר חוק, הוא כל הזמן בעצם, במשמעות שלה, בפרשנות של איך שהמערכת החוקים בנויה, הוא בעצם צריך להוכיח את חפותו.
נכון.
כאילו בכל רגע נתון.
וזה אבסורד, ואני דוגמה לזה, כן? כאילו הבנק מבקש ממני, כדי שאני אוכל לממש קריפטו, הבנק שלי מבקש ממני הוכחות פורנזיות שיעלו לי יותר כסף לספקי שירותים, מאשר הכסף שאני רוצה להכניס לבנק.
אבל זה לא כדי להרוג את הביטקוין? או זה... כדי כאילו לרפות את ידיך?
תראי, אז פה יש את העניין...
יש פה תחרות.
חד משמעית. אז פה זה עניין של, הרי, של ספקולציה, של דעה. כן? הפרשנות שלי תהיה לזה חד משמעית, הם לא רוצים את זה, הם רוצים הם לא רוצים את התחרות הזאת, הם לא רוצים לאפשר לה את הגשר, כשהם יאפשרו את התמיכה, זה כשהם יציעו כבר את השירותים האלה אינאוס, אחרי שהם יעברו את התהליכים שלהם מול הרגולטורים, באמצעות הלוביסטים שלהם הם משלמים, כדי לדאוג לכך שהכל יישאר במעגל הסגור שלהם, ושהם ירוויחו מזה את המיטב, כפי שהקרטל יודע לעשות היטב. זו הפרשנות שלי. מעבר לזה, אני כן ער, אני כן מודע לפשיעות כלכליות, אני כן מודע למשמעויות של ה-FATF והחשיבות של הארגון הזה לסחר בינלאומי, שאם אתה בעצם מפר הנחיות, שזה גם אגב עוסק באותו שאלה של למה אנחנו כפופים בכלל לארגון הזה, ושהוא ארגון שחי מחוץ לרגולציה, מונה על ידי אג'ט 20 וקובע לנו מה תהיה לנו רגולציה בעולם, במדינה, כאילו, למה? ובכל זאת, אני מודע לזה שהבנקים מאוד מאוד חוששים מהכנסות, שזה חשש לגיטימי. מהצד השני, לבוא לבן אדם שרוצה להכניס 10,000 שקל לבנק, או להעביר 10,000 שקל לחברת קריפטו כדי לקנות ביטקוין, להגיד לו, אתה לא יכול לעשות את זה, עד שלא תוציא לי מכתבים, תראה לי את מקור הכסף, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה. מה קרה? מי אתם בכלל? זה הכסף שלי, ואני משלם לכם כסף כדי לשמור לי על הכסף הזה. מה אני צריך להוכיח לכם את כל הדברים האלה? מי אתם? וזה אבסורד. קנה לגבי חוקי המזומן, שזה חוקים דרקוניים. אלה חוקים שלצערי הרב מזכירים לי דיקטטורות.
כן, זה היה בהקשר הזה אגב, עכשיו שאתה מזכיר.
שליטה מוחלטת בכסף. כן. כי אני לא צריך להגיד לכם מה אני עושה עם הכסף שלי. אם אני עשיתי פעולה עבריינית, אתם צריכים להוכיח שאני עבריין. תוכיחו שאני עבריין, אין בעיה, נעשה מה שצריך לעשות. אני לא עבריין, אני אזרח שומר חוק, אני מדווח מיסים, אני מגייס פה עובדים, אני בונה פה תעשייה, אבל מתייחסים אליי כאילו אני עבריין מן השורה, פושע כלכלי, בכיר. והמערכת לא צריכה לעבוד ככה, כי שוב, אם אנחנו חוזרים לעקרונות קפיטליזם וחופש, מה שקורה בהעצמת מערכת השליטה שאנחנו רואים, זה שזה פגיעה בחופש. אם אנחנו פוגעים בחופש, אנחנו פוגעים ביצירתיות, ואז אנחנו פוגעים ביכולת שלנו ליצור וליזום, ולהביא פיתוחים אפשריים, אפרופו AI וסטארט-אפ ניישן וכדומה.
אז בעצם בנקים מרכזיים, בוא נדבר עליהם רגע בהקשר הזה. יש את כל העולם הזה של ה-CBDC, של בעצם מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים. שצובר תאוצה בעת האחרונה, ובסופו של דבר, אם מסתכלים מהצד, זה בעצם, לא יודעת אם we can beat them, we will join them, אבל זה אפרופו תחרות גם במערכת הפיננסית, בעצם הם מנסים להביא איזושהי חלופה, שהיא ממש הפוך בסופו של דבר ממה שמציעה ביטקוין.
כן. אז יש לזה מן הסתם כמה רבדים, קודם כל חשוב לשים קל על השולחן, אין שום קשר בין קריפטו לבין CBDC. הקשר היחיד שקיים למעשה זה שהאימוץ של קריפטו הכניס את הבנקים המרכזיים לפאניקה וגרם להם להתחיל לעבוד ולעבוד מהר על CBDC, וזה לא אני בן סמוך אומר את זה, זה הם בדבריהם אומרים את זה.
זה לא טכנולוגיית בלוקצ'יין, זה פשוט מטבע דיגיטלי.
לא טכנולוגיית בלוקצ'יין, חלקם כן משתמשים בפיילוטים שלהם בגרסאות פרטיות של הקוד לצורך העניין של איתרום. אז אמרנו שהקוד פתוח, והקוד פתוח זה מה שכל אחד יכול להשתמש בו, אז הם פשוט עושים copy-paste לקוד תוכנה, עושים בו התאמות של מה שנוח להם, ואז משתמשים בזה בתור הפלטפורמה. אבל זה לא בלוקצ'יין במובן למילה של הביזור, שאת איתריום היום מריצים עשרות אלפי מחשבים ברחבי העולם, ואת השקל הדיגיטלי או את ה-CBDC יריץ הבנק המרכזי, ואולי עוד איזה כמה פרטנרים נבחרים. זאת אומרת, זה עם חסמי כניסה מובהקים, שממשיכים בעצם עם המשכיות והחמרה של מערכת השליטה שעליה דיברנו לפני שנייה.
אתה יודע, בעניין של צמד המילים מערכת שליטה, הרי בסוף הרבה אנשים גם יענו לך, אבל גם היום יודעים עליך הכל, וגם היום כולם אוספים עליך נתונים, וכל אפליקציה שאתה מוריד נכנסים לך לתחתונים, אז כן, אז הבנק המרכזי ידע עליך גם. כאילו, מה הביג דיל?
התשובה שלי לזה היא נכון, אבל שאנחנו ישנים על האף כחברה, ואנחנו לא רואים שגם אם אנחנו משייכים את כל האינטרסים הטובים ואת הכוונות הטובות לרגולטורים, לממשלה, לכל אותם אינדיבידואלים שיושבים בצמתי הכוח שמכילים עלינו את השליטה הזאת. בסופו של דבר, הארכיטקטורה שאנחנו יוצרים ומה שאנחנו מאפשרים בזה שאנחנו מסירים מעצמנו האחריות כדי לקבל יותר נוחות. אני לא רוצה להחזיק מזומן, אני נוח לי שזה באפליקציה. אני לא רוצה להחזיק מזומן מתחת למזרון, כי אני סומך על הבנק, כי אני רוצה להעביר אחריות למישהו אחר. כל התהליך הזה הוא תהליך שבו אנחנו נפרדים מהחופש שלנו. אנחנו מעבירים את החופש שלנו לאחרים, עד שבעידן הטכנולוגי שבו אנחנו מצויים היום, אנחנו בדרך מאוד מאוד מהירה להיות סין. סין עם שיווק אחר, חד משמעית. סין היום שולטת בכל רמח איבריה של, רמח איבריהם של האזרחים שלה, עד לכדי מצב שהדרכון קורונה, ה-COVID פספורט או התו הירוק, שימש בנקים שקרסו בסין לפני שנה, הייתה ריצה אל הבנקים שהמפקידים באו, דרשו את הכסף שלהם מהבנק, אמרו, מה נסגר איתכם? זה הפקדונות שלי, זה הכסף שלי, תביאו לי את הכסף. התגובה של הממשל הסיני הייתה לחבות להם את הדרכון קורונה, להפוך אותם לאדום, והם לא יכלו לעלות לתחבורה ציבורית, לא יכלו לגשת לכסף שלהם, לא יכלו לעשות כלום. וכל זה כי בעצם הם התרגלו לנוחות, והם קיבלו את מערות מערכת השליטה. אני בא וטוען שאנחנו היום בצומת, שאנחנו חייבים ליצור הרבה יותר מגננות, ולהפסיק לפעול בצורה כזאת מהירה. CBDC והשקה שלו, זה תהליך שצריך להיות על פני 20 שנה, של דיונים ציבוריים ומשאלי עם על אספקטים שונים ב-CBDC הזה. מה תהיה יכולת השליטה? כי מי מבטיח לי שהיום, לצורך העניין, אם אני ימין ואני חושב שביבי טוב לי, או אם אני שמאל ואני חושב שלפיד או whatever it is טוב לי, מי מבטיח לי שהבא אחריהם יהיה טוב לי? מי מבטיח לי שהוא לא יהיה פשיסט דיקטטור או קומוניסט דיקטטור שפשוט משנה את המערכת לטובתו? ובזה שאנחנו מאפשרים את הארכיטקטורה הזאת עכשיו, או את הכיוון אליה, אנחנו פשוט מכינים להם את הקרקע, וחנן שטיינרט אמר את זה גם בצורה נפלאה אצלי, הוא התארח בכנס כחלק מסדרת המפגשים שעשיתי להשקעות בתקופת כאוס, והוא אמר, CBDC זה משהו שסטלין והיטלר היו שמחים מאוד וגאים לראות את זה קורה היום, כי מערכת השליטה שזה מאפשר היא דרקונית בטירוף. בקונטקסט הזה אני באמת רוצה להפציר גם כדי שתקבלו את הצד השני המאזינים והצופים וגם את מלוא הפרספקטיבות, יש שלושה פרקים ארוכים שעשיתי בפודקאסט, אחד עם עודד צלומי, מנהל בכיר הנהלה בבנק ישראל, מנהל מחלקת התשלומים, שבא ותיאר מצד אחד מהצד שלו את תפקיד הבנק המרכזי ואיך הוא מבצע את התפקיד הזה, ודיברנו על השקל הדיגיטלי. זה פרקים 29-30 בפודקאסט מדברים קריפטו, יש את חנן שטיינרט, שגם את ראיינת אותו, אבל אני לקחתי את הרעיון שלי איתו לזווית אחרת, וזה לזווית של איך מלכתחילה הפדרל רזרב נוצר, מה זה ה-Creature from Jekyll Island, המפלצת מהאי ג'קיל, וסיפור היווצרותו האמיתי של הפדרל רזרב, וגם כאן דיברנו על השלכות המדיניות המוניטרית של הפד, והאם הוא באמת טוב לנו. ובפרק השלישי זה כמובן עם החברה המשותפת היקרה שלנו, שצריך להכניס את הפלאג לזה שהכירה בינינו, אפרת פניקסון, שזה ממש פרק 54 שעלה בפודקאסט לפני כשבוע. ובו באמת דיברנו על הצד האפל של ה-CBDC, גם במונחים של חופש וביטוי וצנזורה, שזה בערך החצי שעה הראשונה של הפרק, ואז שעה על CBDC, שזה פרק שאני, כשאני פרסמתי אותו לקהל שלי, שיודע שאני בן אדם עם ידע, שאני לומד ומעמיק וגם מאתגר את עצמי, שהוא פשוט חובת שמיעה. הוא פשוט חובת שמיעה כדי להבין מה ניתן יהיה לעשות עם זה, ואיך, אפרופו סין, זה הולך להתבצע כאן במערב, וזה מתחבר לאקלים ולקורונה ולדברים נוספים, שבאמצעות חיבור של כמה חלקים, עם זהות דיגיטלית ועם הקרבון קרדיט, ועם זה ועם זה ועם זה,
בלי להרגיש מה שנקרא, פשוט מייצרים איזושהי תשתית. כן, אני מודה שזה מעלה גם אצלי המון שאלות, אני גם הרחתי פה את המפקח על הבנקים, אמנם זה לא הייתה מהות, לא היה מהות הפרק, ובאמת שאלתי אותו את זה כזה גם בסוף, אני גם לא בטוחה כמה הפיקוח על הבנקים ממש מתעסק, אני לא חושבת שזה, אני יודעת שזה לא הצוות שעוסק בזה, אבל באמת כל הנושא הזה, ונגעת עכשיו קצת, זרקת ככה אקלים, זרקת אנרגיה, שבאמת עולות פה הרבה מאוד שאלות, על צריך בכל חקיקה בעצם, בין אם היא חדשנית, ובין אם היא פשוט מטפלת באיזושהי בעיה, תמיד צריך באמת לשאול את השאלה הזאת, של זה לא משנה מי בקואליציה, זה לא משנה מי מוביל את המדינה, זה צריך לחיות ולשמור על האזרחים, ולא להיות פרוץ בצורה כזו, שאני סומכת על X, אתה סומך על Y, ובגלל שאנחנו סומכים עליהם, ניתן להם לעשות את זה, כי הם יפעלו בצורה אתית. Mm-hmm. שאני חושב שזה מתחבר גם באמת למה שאמרת. וצורת חשיבה צריכה להיות תמיד, איפה שמים בלמים? כאילו, דיברנו על כמה בלמים שמים לנו האזרחים, אז צריכים גם להיות...
כן, אנחנו עבריינים.
כן, צריכה להיות מערכת בלמים מאוד, מאוד ברורה סביב הדבר הזה, אם זה בכלל צריך להיות, אני לא יודעת. אני שואלת את עצמי את השאלה הזאת, כאילו, למה באמת צריך את זה? לא יודעת, אני לא יודעת...
התשובה שלי היא שלא צריך את זה, מן הסתם. אני חושב שבעוד של CBDC, אם הוא מתבצע בצורה הנכונה, השקופה, הקוד פתוח, המבוזרת, שכן מאפשרת אלמנטים מסוימים של שליטה, בניואנסים של תפקוד מדיניות מוניטרית, ולא בניואנסים של פרייבסי ודברים כאלה ואחרים, אז עוד איכשהו יש על מה לדבר, ויש דרך ליצור את זה. הדרך הזאת רחוקה מאוד במה שמדובר כיום, ולא גם הדרך של האימוץ של זה, איך רוצים בעצם להוביל אותנו לאמץ את הדבר הזה, בין אם זה באמצעות מבנה תמריצים כלכליים, של בוא קח מתנה, רק תוריד את האפליקציה שלי ותתיישר, או תזכה בלוטו, שזה מה שהסינים עושים, הם עושים ממש הגרלות לוטו, לבין מי שאם תורתם את האפליקציה בספטמבר, אז יעשו לכם לוטו, שתוכלו לזכות ב-50 מיליון יואן, כדי, רק על זה שנכנסתם למערכת השליטה החדשה. אז כן, ימים מעניינים.
איפה, יש לי שתי שאלות, אנחנו ככה צועדים לקראת סיום, אבל יש לי עוד שתי שאלות מעניינות. אחת, זה, אתה יודע, אפשר לנהל את השיח הזה, בלי לנסות בסוף לארוז וככה מעניין אותי דעתך, איפה אתה רואה את הדולר? בסוף הדולר הוא מטבע הרזרבה, הוא המטבע המרכזי עדיין לסחר חליפין, ויש פה תהליך שהוא, דעתי עוד ייקח מספר שנים, רבות אולי אפילו, אבל מה המשמעות של הדבר הזה ביחס לדולר? אני אומרת, שואל לדולר, כי אם תהיה בעיה בדולר, כנראה תהיה בעיה גם במטבעות אחרים, אבל...
לא רק זה, הבעיות במטבעות אחרים.
או במערכת הפיננסית, יש כל כך הרבה מה לדבר עוד על הדבר הזה, גם בהקשר של...
באופן כללי, התזה שלי היא שאנחנו הולכים לחוות שינוי דרמטי, אם לא איפוס מוחלט של המערכת המוניטרית ב5-7 שנים הקרובות. שזה אומר שהכסף, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הולך להשתנות. דוגמה לזה יכולה להיות, מה שגם קיימנו בשיחת מסדרון רגע לפני שנכנסנו להקליט, וזה העיסוק בשאלה של מה זה בכלל שקל חדש, איך זה שהשקל נקרא שח, שקל חדש, ואנחנו לא שואלים, רגע, מה זה אומר? היה שקל ישן? היה לירה לפני זה? המטבע קרס. ונוצר מטבע חדש, שהיה מגובה בחוקים חדשים, במענקים, בכל מיני דברים שהיו מסביב לזה, ופה אנחנו מסתכלים על זה ברמת המיקרו ולא ברמת המקרו, אבל ב-1944 היה את הסכמי ברטן וודס, הסכמי ברטן וודס, שתיארת אותם, אני משאר עם חנן שטיינארט, בעצם נבהו, הגיעו אחרי מלחמת העולם השנייה, ואחרי 30 שנה של, איך אני לא אהיה בוטה מדי, של בנקים מרכזיים וממשלות שעושים מה שהם רוצים עם הכסף שלנו, ובעצם ארצות הברית בתור המעצמה שניצחה את המלחמה, האימפריה שקמה מתוך כל הערס הזה, באה והושיבה את כולם בשולחן, כוללת גרמניה תוך כדי שהמלחמה עדיין מתנהלת, שזה חשוב לציין את זה. גרמניה הפכה לילדת כפות במרכאות של ארצות הברית, בהסכמי ברטן וודס, למרות שהיא עדיין נלחמת בה, היה נציג גרמני שישב בוועידה הזאת, ושם הצמידו את הדולר לזהב, ואת יתר המטבעות לדולר, ביחסי המרה שפיחתו בצורה משמעותית את המטבעות, אז עם המרק הגרמני, אני אזרוק מספרים כי אני לא זוכר את זה, היה 1.5 מרק לדולר, אז אחרי זה הוא היה 5 מרק לדולר, פתאום גנבו 70% מההון של האזרחים במדינה. אני חושב שאנחנו שם, אני חושב שאנחנו בעצם נמצאים בזמנים שתיארתי אותם בסדרת המפגשים בכאוס. אני חושב שהמדיניות שאנחנו רואים היום על ידי בנקים מרכזיים וממשלות הם לא סוסטיינבל. החוב שמצוי היום בכלכלות האלה, ביחס למה נדרש מאותן כלכלות כדי לנסות לעמוד בחוב הזה, תוך כדי שיש את הלחצים שדווקא אומרים הפוך, זה מועד לפורענות, ואני חושב שאנחנו רואים את זה היטב בא לידי ביטוי, בין אם זה בפלישה של רוסיה לאוקראינה, בין אם זה כל המהפכות וההפגנות שקורות עכשיו בניג'ר ובסודן ובקונגו האחרונה שזה קרה בה, ועכשיו ארמניה ואזרבייג'אן עוד פעם. אני חושב שאנחנו בעידן לא טוב. תיארתי את זה בהרחבה בפרק שעשיתי אצל שחר כהן על סדר עולמי חדש. שאנחנו במה שנקרא דור הארס, על פי תיאוריה של שני היסטוריונים שחקרו איך אנחנו מתנהגים כאנושות על פני זמן, חילקו את זה לארבע עונות, לא ניכנס לכל הדבר הזה עכשיו, אבל אם התזה שלי נכונה, אז הדולר בעצם בטוח הולך לקבל פגיעה מאוד חזקה, עד שהוא יקבל את הפגיעה המאוד חזקה, הוא לחלוטין הולך להמשיך להיות השולט, כי מה שאנשים לא מבינים זה ש המערכת היום, אם היא פעם הייתה בנויה על הזהב, וכל המדינות החזיקו זהב או קרו זהב, או
היום זה הדולר.
היום זה הדולר. כן. ולכן הדולר יכול להיות אך ורק האחרון שקורס, כי כולם צריכים לקרוס עליו לפני כן. והמצב של היין היפני, היואן הסיני והיורו, בתור שלושת המטבעות המובילים אחרי זה, הרבה יותר גרוע משארצות הברית. הרבה יותר גרוע. לא משנה כמה מאזן סחר שלילי יש לארצות הברית, עצם זה שהיא שולטת בחוב ובתשלומים, זוקף לה הרבה מאוד כוח לזכותה. ואנחנו רואים שהכוח הזה מאותגר, במיוחד בגלל שהיא השתמשה בדולר הרבה יותר מדי בתור נשק, בין אם זה על ידי מדינות בריקס, שמתחילות לדבר על מטבע, אבל אני לא חושב שהוא הולך לקרות בטווח זמן הקרוב, אני חושב שהודו וברזיל ישימו לזה מקלות וכדומה.
למה?
כי
כאילו מה האינטרס של הודו וברזיל ישים לזה מקלות?
האינטרס של הודו וברזיל לשים לזה מקלות, זה שהמערב יבעט אותן החוצה.
Okay.
אם עכשיו ארצות הברית באה ואומרת להודו, שתתפת okay. במטבע, אין בעיה. אנחנו נדאג לפגוע לך בנתיבי הסחר, אנחנו ניצור okay. לך תנאים לא טובים לכל ההסכמים הצבאיים שיש בין המדינות. אני חושב שהודו יותר שחקן אמריקאי שיושב בבריקס, מאשר באמת שותפה לאיזשהו מודל משותף עם רוסיה ו...
זה תכלס סין ורוסיה, קצת קטנות מסביב, אבל...
נכון, שסין ורוסיה זה כוח משמעותי, כן?
כן, כן, ברור, לא התכוונתי להקטין אותן, אני רק אומרת שלהן אין מה להפסיד.
כן, יש להן רק מה להרוויח. הקטע הוא שיש כל מיני, אנחנו לא נוכל להיכנס לזה עכשיו, כי זה... מצריך טיפה יותר הכנה מוקדמת, אבל יש כל מיני מודלים מעניינים לאיך כן אפשר ליצור שם משהו. לי יש גם מודל שבעצם 2020 כתבתי אותו לראשונה, לא בפומבי פעם אחת, באיזה תגובה בפייסבוק, אבל לאיך סין בעצם הולכת לנסות להשתמש גם בקריפטו, בתור אקסטנשן של היואן הדיגיטלי והרובל הדיגיטלי ששניהם הושקו כבר. אבל כמכלול מה שקורה כאן, הדולר לחלוטין מאותגר, יש פה כמה שכבות. שכבה הראשונה, כל הבנקים המרכזיים מתחרים אחד עם השני, מי מחליש את המטבע יותר חזק יותר מהר, כי זה נותן לו יתרון תחרותי. כולם, בלי יוצא מן הכלל, במלחמה, מי מוריד את הריבית יותר מהר, מי מדפיס יותר כסף, זה קל וזה לכן מצוין לנכסים שלא נשלטים על ידי הבנק המרכזי, כמו זהב, ביטקוין, ונדלן וסחורות פיזיות ואומנות ודברים מהסגנון הזה. השכבה מעל זה, זה שלחלוטין יש פה אתגור למעמד הדולר, בעיקר לפיימנטס ולא לרזרבה. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין. גם אם אנחנו מקבלים את הנתונים הכלכליים שאנשים, שממשלות ועסקים משתמשים יותר ביואן הדיגיטלי לפיימנטס, איך שהם מקבלים את היואן, הם ממירים אותו לדולר.
כן.
הם לא מחזיקים את היואן ולא לדקה, אף אחד לא רוצה להחזיק את זה, כי הם כולם יודעים שסין הולכת להחליש אותו מהר.
כן.
לא סומכים עליה.
וזה בדיוק העניין, שבסוף הדומיננטיות של, גם אם זה הכי פחות, פשוט כי ארצות הברית זה כאילו הכי פחות גרוע, או איך שלא תקרא לזה, זה שבאמת אתה מסתכל מסביב, ואין אין, אין, אין תחליף. ובסוף אז... זה הולך לשם, כי זה כל הזמן נופל, הולך על, על האמינות, על החוסן, על ה...
אז יש שני משקיעים שאני עוקב אחריהם, אחד זה ג'ף סניידר, והשני זה ברנט ג'ונסון. ג'ף סניידר הוא המייסד של יורו דולר יוניברסיטי, והוא גם מנהל קרן, ויש לו סאבסקריפשנס וכל הדברים האלה. בעיניי הוא הבן אדם היום שמבין את המערכת המוניטרית הכי טוב בעולם, בטח ובטח מבין אלה שמדברים עליה, והוא מתאר בעצם למה הדולר כל כך חזק, ולמה כל כך אנחנו נשענים עליו, ועד כמה אנחנו רחוקים מחזון שבו אנחנו מחליפים אותו. הוא אגב, מאוד להפתעתי, העלה ממש אתמול סרטון לעד כמה הוא פרו ביטקוין, והוא חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, שזה היה...
וכאילו,
בדיוק, אני חולה עליו, ופתאום אומרת, זה היה כיף. וברן ג'ונסון יש לו את הדולר מילקשייק תיאורי, שמעת עליה?
כן.
אז...
אתה מוזמן...
כן, אז ממש בקצרה, זה בדיוק מה שאת אמרת, על היחסיות. בסופו של דבר, לא משנה כמה אנחנו רוצים להרוג את הדולר, הדולר נמדד ביחסיות ליורו, לין, ליואן וליתר המדינות, וכשאנחנו מסתכלים על המכלול של הדמוגרפיה והכלכלה והטכנולוגיה והעוצמה הצבאית וכדומה, אין מה להתבלבל בכלל על ארצות הברית.
בגלל זה גם בהתחלה דיברנו על איך מתמחרים בכלל, על זה שהוא בסוף צמוד לדולר. כאילו גם לא זה קרה לביטקוין. אתה אומר, אני מסתכל ביטקוין, ביטקוין, אבל בסוף, אנשים מסתכלים שער של הביטקוין ביחס לדולר.
נכון, זו יחידת המידה, זו יחידת המידה, וזה יישאר ככה לפחות לכמה שנים הקרובות. אני גם לא צופה שהדולר באמת ימות, זאת אומרת, אני לחלוטין חושב שלכל הפחות המדינות החזקות בעולם ימשיכו לנהל מטבע משלהן. אני חושב שהן יהיו חשופות להרבה יותר משמעת שהתולדה שלה תהיה כאילו בגלל ביטקוין. המשמעת שביטקוין יכניס הוא משמעת של, אתם מדפיסים, אני אלך לפה, אני אקח את הכסף שלי לשם. ואז הם יבינו שיש להם בעצם משמעת שהם לא יכולים לעשות מה שבא להם. בכל אופן, גם על התיאוריה של... אני עשיתי פרק בפודקאסט, לדעתי פרק 16, במדברים קריפטו, שבו קראתי לו מילקשייק יורו דולר, כי התיאוריה של ברנט היא מילקשייק דולר, וג'ף סניידר מדבר הרבה על יורו דולר, אז חיברתי את שניהם, ותיארתי את ההתפתחות של המערכת הזאת על פני זמן, גם מהעיניים של ג'ף, גם מהעיניים של ברנט, וזו בעצם התזה שלי, שעד שנגיע לפיבוט פוינט, שכנראה יהיה כחלק מאסקלציה של הקונפליקט הבינלאומי שאנחנו חיים בו היום, הדולר הולך להמשיך להתחזק ולשבור את העולם, כי רוב החוב נקוב בדולר, כי רוב התשלומים מתבצעים בדולר, ואנשים צריכים להשיג את זה כדי של אברגרנדה, עכשיו הסינית, קאונטרי גארדן, כולם פושטות רגל על חובות הדולרים שלהן.
כן.
אני מצפה שאנחנו נראה שמות גדולים נוספים מתגלים גם כן, כאלה שלא מצליחים לעמוד בתשלומים שלהם.
והדולר ימשיך להיות ה-fly to... safe to fly...
ב-fly to safety.
ב-fly to safety.
חד משמעית.
איפה אתה רואה את הביטקוין או מטבעות קריפטוגרפיים בעוד 10-20 שנה? או אולי 50 שנה, לא יודעת כמה זמן אתה חושב שזה צריך לקחת.
אז כשאנחנו רואים את זה ב-means of payments, אני חושב שב-means of payments הם תשלומים שמתבצעים על גבי רשתות בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים, ואו באמצעות ביטקוין, הולכים להיות כנראה יותר מ-40-50 אחוז מהעסקאות שמתבצעות, במיוחד כי במדינות מתפתחות, אז רוב הסחר יעבור לשם, ובעצם מדינות יאבדו לחלוטין את השליטה שלהן, כי הם כבר איבדו את האמון של האזרחים שם.
זה 10 שנים, 20 שנים.
רואים את זה, אגב, אולטימטיבית בארגנטינה, שאני לא יודע כמה התארה למה שקורה שם, אבל מי שמסתמן כהנשיא הבא של ארגנטינה, הגדיר כבר שאחד מהצעדים הראשונים שהוא הולך לעשות, זה לבטל את הבנק המרכזי במדינה. בתור מה שהוא, ואני עוד פעם מצטט כפרפרייז, המוסד הכי מושחת, שפשוט גונב את העם הארגנטינאי. זה טרנד שאנחנו רואים בעוד מקומות בעולם. הוא גם פרו ביטקוין, הוא עוד לא, הוא אמר ביטקוין עוד לא, אנחנו נגיע לשם בינתיים דולר, אבל שלב ראשון, להיפטר מהמוסד הזה.
אוקיי.
אז זה מהפן של הפיימנטס. מהפן של הרזרבה, אני חושב שביטקוין הולך לצמוח ולהגיע בכיף ל-10%, 15% מהרזרבות של בנקים מרכזיים ברחבי העולם, ושל חברות ושל משקי בית, זאת אומרת, אנחנו הולכים להתחיל לראות כחלק מצעדי חוסר אמון במערכת הקיימת, יותר ויותר אנשים מעבירים את ההון שלהם לביטקוין, כי הם פשוט לא סומכים.
איזה בנקים מרכזיים מחזיקים היום
ביטקוין? היום, בעיקרון, לבנק המרכזי של אל סלוודור, יש איזה שני בנקים מרכזיים באפריקה שמחזיקים ביטקוין, אבל כמכלול, התזה שלי זה שהם מתחילים פשוט לקנות בשושו. שהם כנראה הקימו איזשהו SPV, איזשהו Special Purpose Vehicle, עם צו איסור פרסום או איזושהי צנזורה כלשהי, כדי להתחיל לעשות את התהליכים האלה. מי שלא עושה את זה פשוט חוסר אחריות, כאילו, בעיניי, לא להיחשף לביטקוין היום, בנתן האסימטריות של אם התזה נכונה שביטקוין הוא hedge ו-insurance כנגד government debt וכנגד central bank policies, לא להחזיק ביטקוין, זה פשוט חוסר אחריות מבחינתי. אז זה כאסט קלאס. עכשיו, לגבי המכלול, אני לחלוטין רואה את כל הארכיטקטורה של המערכת הפיננסית משתנה. זאת אומרת, כשאנחנו נסחור בניירות ערך, גם אם אנחנו לא, נגיד הניירות ערך על הבלוקצ'יין, הן ישבו על הבלוקצ'יין, הן יהיו מפוקחות בצורה הרבה יותר שקופה, בצורה שמאפשרת לרגולטור לקבל כל שעה או כל דקה, אם הוא יבקש, הוכחה קריפטוגרפית שהכסף לא רק נמצא אצל הישות הפיננסית שמחזיקה אותו, או שמעורבת בחשבון מורשה חתימה עם אותו כסף, אלא גם שהוא משוייך לכתובת ארנק ספציפית שמשוייכת לזהות שלך, לצורך העניין. אז זה מאפשר לבל של שקיפות גם לרגולציה, שהיא הרבה יותר טובה מהבחינה של איך שאנחנו רוצים להיות בעלי יכולת גם למדוד את הרגולטורים שלנו, שאני אטען שהם לא באמת עושים את העבודה שלהם. אני מאוד מעריך את האנשים שפגשתי משם, ושאני מדבר איתם וכדומה, אבל בבוטום ליין, דוגמאות כמו מיידוף, אני חושב שהן צועקות הכי טוב עד כמה עיוורון יש כאן, וגם דוגמאות כמו FTX וסם בנקמן פריד.
כן.
שאם אני בן סמוך החוקר פרטי במרכאות, ידע להגיד שלסם בנקמן פריד יש בנק שהוא ה-26 הכי קטן באירופה, שהוא משתמש בו כדי להעביר כספים לבאמאס, אז איך יכול להיות שהפדרל רזרב לא ראה את זה לפני כן, ודאג לעצור, ורק לפני שבועיים הוא סגר את הבנק הזה. אז כאילו, הכל היה שם, פשוט הם ישנים עליו. כמכלול, אני רואה אקוסיסטם עצום מתפתח, סביב תעשיות שהן הרבה יותר אינטרנט נייטיב, או דיגיטל נייטיב, גיימינג, רמיטנסז, כל מה שקשור באקוסיסטם של לויאלטי פוינטס ו-NFTs ומערכות יחסים, שבעצם, אם תשימי לב, הטרנד שעברנו בכמה שנים האחרונות, זה שכבר אין חברה ולקוחות. זה כבר לא אותו דבר, זה חברה והקהילה. יש לכל חברה קהילה, עם הפודקאסט שלה, עם הנוכחות שלה.
כן.
אז זה הולך להיות אקוסיסטמים שכוללים בתוכם, לא בהכרח מטבע דיגיטלי של אותה חברה. כן, כנראה. קולקציות NFT שמשויכות שם, כן, כנראה, שיוך לעולמות הקריפטו, כדי לאפשר את האינטרופרביליות הזאת, שמציפה יותר ערך ללקוחות, והיא בעיניי מרתקת באפשרויות שלה.
טוב, אנחנו נסיים פה, יש לי עוד מיליון שאלות, אבל מה נעשה? יש עוד דברים בלוח הזמנים היום של שנינו, אז בן, תודה רבה.
תודה לך.
השיחה מרתקת, ותודה שבאת. ואנחנו נסיים כאן, חברים, מקווה שתשמעו מאלף עטף ולא תפספסו דקה. אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.